פסטיבל כאן
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע המחכימה של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב כוכב קולנוע דני מוג'ה. היי דני.
שלום יונתן גת.
דני, הבנתי שהופעתך הנוצצת עוצרת נשימה בסרט שנקרא מותו של הקולנוע ושל אבא שלי, גם סרט באמת נפלא של הבימאי דני רוזנברג. אני כבר נתתי לו ברדיו ציון של 5 כוכבים, אבל ההופעה שלך היא גם 5 כוכבים, דני.
אני ומוטב שכך, כי כן. מאחר ונמשכת 2 שניות, דרך שהיא גם לא הייתה נוצצת.
יפה, טוב מאוד. ובכל זאת, דני מוג'ה, היום אנחנו הולכים לדבר קצת על פוליטיקה.
שאני אוהב, אני אוהב פוליטיקה ואני אוהב קולנוע שעוסק בפוליטיקה.
כן. דני, האם זה נכון שאתה לוחש על אוזנם של מקבלי ההחלטות באקדמיה בישראל?
אתה מתכוון שאני פוליטיקאי?
פוליטיקאי שבוחש? ויכול להיות שאתה תגרום לבחירת הסרט הזה באקדמיה? אותו של הקולנוע?
לא רק לזה, אני שולח שליחים, אני חוקר מה אנשים אחרים עושים, יש לי מרגלים, יש לי מאזינים, אני מושך בחוטים.
אתה שאפילו לא יודע לפתוח זום כמו שצריך?
אני וכל, אתה יודע, וכל אנשי האקדמיה, או כל אנשי
הסרט הזה.
White House.
Howard Hunt, please.
He might be Mr. Coulson's office.
Who's Charles Coulson? Did you know, Howard Hunt?
Well, the White House said he was doing some investigative work.
What do you say?
We'd like to see all the material requested by the White House.
All White House transactions are confidential.
This whole thing is a cover-up. It's right on our nose.
There is no way the White House can control the investigation.
I don't want to say anymore, okay?
Have you been threatened if you tell the truth?
Is there a cover-up?
Don't you understand what you're on to?
Mitchell knew?
Of course, Mitchell knew.
Woodward! Bernstein! Get in here!
כן, שמענו קטע מתוך הסרט כל אנשי הנשיא. סרטו של
אלן ג'יי פקולה.
משנת
1976.
ובחיקובם של דסטין הופמן ורוברט רדפורד. דני מוג'ה, מה בדיוק קרה שאנחנו רוצים לדבר על הסרט הזה? הרי חילופי נשיאים ובחירות כבר מאחורינו. פה וגם בארצות הברית. זה פסה. אז מה העניין?
כן, אבל אנחנו יכולים בחודשי אוגוסט, בקיץ, להיזכר מה קרה ב-8 באוגוסט.
כן.
לפני
50 שנה. נגיד שאנחנו מקליטים את הסרט הזה באוגוסט. כן,
כן, לפני 50 שנה ויותר, לא, פחות, כמעט 50 שנה, שבהם זה דבר נדיר, שנשיא ארצות הברית התפטר. ניקסון עמד בפני הדחה, הוא ידע ש...
אימפיצ'מנט.
אימפיצ'מנט, כן. מעט נשיאים עמדו בפני הדחה, וניקסון עצמו, כדי למנוע את המהלך הזה בכלל, שלא יצטרך לעמוד בסיטואציה של הדחה, התפטר.
אז רגע, מה אתה רומז שיש לזה קשר למה שקרה עם טראמפ וההדחה והעניינים?
מסוג אחר לגמרי, מסוג אחר לגמרי.
אז למה, דני, למה אנחנו מדברים על זה?
כי זה סרט, כל אנשי הנשיא, זה אחד הסרטים הנפלאים מהתקופה.
אתה יכול להוכיח? אתה יכול לתת לנו תקציר? שיהיו פה הרבה מאוד מזימות וציטוטים והצצות וריגול?
זה סרט שמבוסס על ספר שכתבו שני העיתונאים שהזכרת אותם, שמגלמים אותם כאמור דסטין הופמן ורוברט רדפורד.
אלה שעשו את התחקיר.
כן, הם עיתונאים, הם גם פרסמו את הכתבות שלהם במציאות.
אז אני אשים לך, מוזיקה של ריגול ואתה יכול להתחיל.
אוקיי. בעצם זהו הסיפור של פרסומה של פרשת ווטרגייט. פרשת ווטרגייט היא הייתה פרשה פוליטית שטלטלה את ארצות הברית, שלאורכה, עם החשיפה שלה, התגלה שבעצם נשיא ארצות הברית ריגל באמצעות הסוכניות הפדרליות אחרי יריביו הפוליטיים מהמפלגה הדמוקרטית, והשתמש בכספי ציבור, ובעצם הוקמה קרן מיוחדת כדי לבצע את כל מהלכי הריגול האלה, שמכספים שבעצם הם כספי האזרח האמריקאי ולא כספי המפלגה שלו.
כן.
הייתה פה עבירה כפולה, ואחר כך הוא גם כמובן ניסה להסתיר את העניין, והדבר לקח הרבה זמן, אבל הסרט עוסק באמת בחשיפה של שני העיתונאים האלה, שיש להם קצה חוט של העניין, כי בשלב מסוים חבורה של משתילי אמצעי ריגול כאלה, מיקרופונים, נחשפה, ובהתחלה זה איזה מקרה של פריצה ואיזשהו ריגול, ולאט לאט זה מתגלה כמשהו יותר ויותר ויותר גדול. שני העיתונאים האלה מנסים ללקט בסיטואציה מאוד קשה, כי אף אחד כמעט לא רוצה לשתף פעולה, והם מנסים לפרסם את הסיפור, שהם מוצאים את עצמם גם בתוך מערכת שמאוד מאוד רוצה להיזהר, ולא מוכנה לפרסם שום דבר אם אין מקורות מהימנים, אם אין הוכחות, אם זה לא מוצלב, וזה חשש מאוד גדול. אז יש פה בעצם עיתונאים שנלחמים בתוך עיתון שבסופו של דבר נותן להם גב, ומפרסם את הכתבות האלה שבסופו של דבר חשפו את פרשת ווטרגייט, ובסופו של דבר אפשר לומר גם הביאו להתפטרותו של נשיא ארצות הברית. זה הסיפור.
דני, אני מאוד מודה לך על תקציר מלא תככים, ועכשיו תסביר לי בכל זאת, יש הרבה מאוד סרטים שעוסקים בפוליטיקה, בבחירות, על טריקים, על קמפיינים, ובכל זאת למה הסרט הזה מתבלט? כי תמיד כשמדברים על פוליטיקה וקולנוע, הסרט הזה קופץ לראש.
אני חושב שטוב יותר מכולם יסביר זאת מי שמאוד מאוד אוהב את הסרט הזה.
כן.
אז תפנה אליו.
שלום לזיו אלכסנדרוני.
שלום רב.
זיו אלכסנדרוני הוא מרצה לקולנוע, מרצה מבוקש, ואתה הצעת שנדבר על הסרט הזה, ואנחנו קיבלנו את ההצעה הזאת בשמחה, וזה אומר שעליך מוטל את האחריות.
אסבר ונמק.
כן, לגמרי.
אסבר ונמק. הסיפור של הסרט הזה מתחיל קודם כל באמת בפרשה עצמה. הפרשה שעליה הוא מדבר הוא כמובן פרשה חסרת תקדים. אין לה תקדים בפוליטיקה האמריקאית, לא עד ולא מה. אף נשיא אמריקאי עד היום, כידוע, לא סיים את כהונתו בכך שהוא התפטר. היו כמה שעלו, מה שנקרא,
אותם,
כן,
שנצאו להדיח
אותם באימפיצ'מנט, נכון, קלינטון כמו בפרשת לוינסקי, וטראמפ פעמיים, פעמיים, נחלץ באור שיניו מהדחה. ארבעה נשיאים, כזכור, נרצחו במהלך הדרך, אבל רק ניקסון התפטר, וזה באמת אירוע מכונן בפוליטיקה האמריקאית. ומה שעוד יותר מכונן פה, זה באמת העובדה שמי שבעצם השאירו את הסיפור הזה חי, ולחמו במשך כמעט שנתיים שלא, הוא לא ישכח, הוא לא רק לא ישכח, הרי בינינו האשמה הכי גדולה של ניקסון בסיפור הזה, היא לאו דווקא עצם העובדה שהוא ידע או לא ידע על הפריצה הזאת, אלא מה שקרה מיד אחרי זה, כי ברגע שזה נחשף ונתפסו חמשת השרברבים הללו, אז ניקסון בעצם מיד עבר למה שנקרא מוד של cover-up, של טיוח,
ועל זה הוא נתפס.
בדיוק, ובשלב הזה הוא הפעיל באמת את כל הכוחות שיש לו, והיה לו הרבה כוחות, כולל כוחות זרועות ממשל, כמו FBI וכו', שעזרו, או חלק מהם עזרו, בטיוח של האירוע הזה. זה בעצם הדבר החמור. ניקסון, אגב, בסופו של דבר, מתפטר בגלל פסיקה של בית המשפט, כי האיש הזה, בעצם, בגלל הסיפור הזה, הוא סיפור כל כך, כל כך מרתק. הוא טרגדיה שקספירית קלאסית, כי בעצם ניקסון, מתוך הפרנויה שלו, הורה להקליט כל מילה שנאמרת בחדר הסגלגל, איפה שהוא נמצא.
אזכיר לכם משהו?
נכון. בוודאי שזה. עכשיו,
כן,
בגלל
פרשת,
שהוא...
פרשת 2000.
עכשיו, אף אחד לא ידע שזה מוקלט שם. מרגע נחשפה הסוגיה שיש הקלטות מהחדר הסגלגל של כל מה שנאמר שם בשנים האחרונות, כולל עדויות מפלילות מאוד לגבי תהליך הטיוח הזה, ניקסון מיד יוצא למסע בחירוף נפש למנוע את פרסום הקלטות האלה, זה בעצם היה המלחמה הגדולה, שהוא ידע שמרגע שמפרסמים אותם, בזה הוא סיים את הקריירה שלו, כי שם ברור שהוא גם ידע וגם בעצם תייח את הסיפור, ובאמת רק בשנתיים זה לקח, ורק בקיץ 74, בית המשפט העליון קובע שהוא חייב להעביר את ההקלטות, למחרת הוא בעצם מחליט לסיים את כהונתו ומתפטר. ובאמת מי שהשאיר את הסיפור הזה בחיים, הם שני עיתונאים של הוושינגטון פוסט, וזה אירוע מכונן בתולדות העיתונות, זאת אומרת עד היום הזה, אין עוד, אני חושב, דוגמה כל כך מובהקת לעיתונות חוקרת כמו שאנחנו רוצים לראות אותה. מי שאנחנו תמיד אומרים שהעיתונות היא הזרוע שאמורה לשמור עלינו האזרחים מפני שלטון, מפני עוולות שלטון וכולו וכולו. זה היה המקרה הראשון שבאמת שני עיתונאים שפשוט חקרו את האירוע הזה לעומק, ובסרט הנפלא הזה שהוא באמת דוקודרמה שמנסה להיות מאוד 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 קרובה למציאות, בהרבה מובנים, תכף נדבר על זה. אני חושב שהדבר העיקרי שאתה רואה שם, את העבודה הסיזיפית, העיתונאית, החקרנית הזאת, היא המאוד מחויבת למצוא כל שווה וכל מידע, ולהצליב את העובדות, ועצם הרעיון שהיה, כן, בן ברדלי, שהיה כמובן העורך של הפוסט, שוב, אחד מהאורקל של העיתונות האמריקאית, באמת, רואים את זה גם בסרט, מקפיד איתם על כל קוצו של יוד, כן, שכל דבר שהם כותבים, כל דבר שהם אומרים, יהיה ממוסמך, ויהיה להם על מה להתבסס, ולא יפריחו דברים שאין להם, אחיזה במציאות. אני מזכיר שעד ניקסון, היחס של העיתונות האמריקאית, וגם של הקולנוע האמריקאי, כלפי הנשיאים האמריקאים, היה של חרדת קודש ממש. אתה לא מוצא, אין דוגמאות, כן, להתייחסות מזלזלת, נניח, בנשיא. הנשיא היה האדם העומד מעל לכל חשד. והנה, הגיע הנשיא שפשוט החריב את כל היחס הזה מצד אחד, ומצד שני, עיתונאים, דווקא הרבה מאוד פעמים, יש הרבה סרטים שהציגו את העיתונאים כנחלולים כאלה, כלא ישרים כאלה, אופורטוניסטים, הוא עושה להם את ההפך הגמור, זאת אומרת, הוא מייצר עבורם את התחושה שבאמת העיתונות היא המגן של העם האמריקאי. מה שמדהים שבאותה שנה יוצא גם רשת שידור, וגם, כן, זה באמת, זה מרתק לראות העיסוק הזה. עכשיו, הסרט הבאמת מופלא הזה, הוא דוקודרמה מאוד 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 קפדנית, שמסרטט את האירועים מהרגע שבעצם וודוורד יושב בבית המשפט ושומע את חמשת השרברבים הללו.
רק נגיד למאזיננו, זה פשוט המרגלים שהתחפשו לשרברבים כדי להיכנס ל...
כן, הם לא מרגלים, הם לא מרגלים. יותר מזה, הם לא רק שלא מרגלים, הם יוצאי FBI, הם אנשים שבאו מתוך המערכת, הם עזבו את המערכת לפני רגע, הם הועסקו כמובן בחשאי ועל בסיס מזומן, על ידי הוועד לבחירת ניקסון מחדש, כן, זה אותו, כן, אותו גוף שהעסיק אותם, והם נשלחו לרגל אחרי המטה של המפלגה הדמוקרטית, במצב שלא היה צורך בזה, זה עוד דבר, זה עוד נדבך מדהים. ניקסון, כזכור, ניצח בבחירות של 72, בפער אדיר, באחד הפערים הכי גדולים בתולדות אמריקה. הוא לא היה צריך את זה בכלל, הוא פשוט לא היה צריך את זה, הוא היה מנצח בפער עצום. אבל הפרנויה של האיש הזה, באמת הצללים באישיות שלו, שצפו ועלו אגב ממש בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, בהקשר של הנשיא טראמפ, בהרבה מובנים באמת, ועשו את ההשוואות גם בין שני הממשלים הללו. אז באמת הסרט הזה משחזר את האירועים באופן כל כך דקדקני, ועם זאת, הוא פשוט מרתק. אתה יושב ומתבונן בחקירה עיתונאית שלפעמים משמימה, כן? יושב עם הטלפון ומנהל איזה שיחת טלפון. ולמרות זאת, הסרט הזה עושה עבודה פנטסטית. עד היום הזה, הוא סרט שאתה ממש יכול להיסחף איתו, כן? להיסחף עם ה... והוא גם שייך לז'אנר שעוד מעט נדבר עליו, כן? על הז'אנר הכללי של התקופה, שהוא תולדה של פרשת ווטרגייט. If you're gonna do it right, here my notes. If you're gonna hype it with the facts.
I don't mind what you did. I mind the way you did it.
Woodward, Bernstein, you're both on the story. Now don't fuck it up.
באמת, אתה אומר ז'אנר, אז יש באמת, הסרט הזה אפשר לתפוס אותו באמת גם כסרט, יש הרבה סרטי עיתונות אמריקאים, חלקם קומדיות, חלקם קומדיות רומנטיות, וחלקם סרטי מתח, וסרטי בילוש, וסרטי פעולה אפילו. העיתונאי יכול להפוך לכל מיני, הוא סוכן כזה שיכול לקבל כל מיני סוגי תפקידים, תלוי איזה סוג של עיתונות הוא מייצג, ואיפה הוא מסתבך וכו'. האם הוא גיבור כזה שנחלולי בתחילת הסרט, שפתאום הוא מקבל איזה תובנה, ואז הוא הופך להיות איש הגון ומגן על מישהו חקר קודם, או הוא מסתבך ופתאום צריך לבלוש. במקרה הזה, הם עושים באמת עבודת בילוש, אבל מה שקורה זה שפקולה העניק לסרט ממד נוסף של אימה, אפשר לומר. כן, הם אומרים את זה. בשלב מסוים העיתונאים האלה אומרים להם שהם בסכנת חיים.
נכון.
זאת אומרת, הם הופכים להיות בעצמם אויבי השלטון. אויבי מושא התחקיר שלהם. והם עצמם לא יודעים בדיוק את מי הם מתחקרים. הם מתחילים מהחמישה האלה, ולאט לאט רואים שהחמישה האלה לא פועלים לבד, נרמז להם שיש שם איזה משהו אנטי-קומוניסטי, ונרמז להם שיש משהו שקשור למפלגה הרפובליקנית, ונרמז להם שיש משהו שקשור אולי בשלטון וכו' וכו', אולי בקמפיין בחירות, ולאט לאט הם רואים שהגוף הזה, שמתחיל לקבל איזושהי צורה ואיזשהו שם, שיפעיל את האנשים האלה, מצד אחד הם מכוונים לכיוון הנכון, אבל מצד שני הוא הולך ונהיה יותר גבוה, יותר רחוק, ויותר מאיים. והסרט, חלק גדול מהאימה והפחד, הוא מעניק לנו לא על ידי סיפורים משניים כאלה, שבהם הם באמת צריכים להתחמק, וכמו שקורה בסרטים, ואין מרדפים, או אין מעקבים כאלה, אלא באווירה, באופן שבו הוא מצולם. יש שני אתרים שהם ממש שני הקצוות של יש האתר של האופן ספייס של מערכת העיתון, שהוא אופן ספייס,
מזכיר פה את התאגיד.
תפאורה, באמת, יוצאת מן הכלל, זה אופן ספייס.
שחזור מדויק, 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 על בסיס תמונות וזה, של החדר בוושינגטון פוסט. הפוסט לא הסכימו שיצלמו אצלהם, והם פשוט העתיקו ברמה של אפילו את השולחנות המקוריים, הם הזמינו מאותו נגר, ויצרו פשוט מראה מדויק של המערכת של הפוסט, ובאמת כל הסרט מצולם.
אז מעבר לאותנטיות, מה שאפשר להפיין אותו יותר מכל זה שהוא בהיר ומואר, יש הרבה אור שם. אתה יודע, מערכת עיתון אפשר לראות אותה מבולגנת, אפשר לראות אותה צפופה, אפשר לראות אותה כאוטית, יש כל מיני תכונות. התכונה העיקרית שרואים פה זה שרואים טוב. רואים באמת, אתה רואה, וזה גם open space, וגם רואים, אני חושב שזה דימוי מאוד חשוב, שפה, נכון, אומרים, אור השמש
הוא המחטא הטוב ביותר.
המחטא הטוב ביותר, אז פה זה אור הנאון, כי הם לא עובדים בשמש, יש שם חלונות גדולים, יש שם נאון לבן אבל. יש להם מקור, כן? והמקור הזה הוא נקרא, הכינוי שלו, העממי, היה גאון עמוק, שהוא מקור אנונימי, ואיתו נפגשים באופן ספייס אחר, שהוא חניון די ריק. והחניון הזה מאוד 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 אפל. ובין האפלה הזאת לאור ההוא, כן? ולמרחבים האלה, שהמון פעמים רואים אדם לבד במרחבים האלה. המון מן הסרט מצולם מרחוק, ורואים איש קטן מאוד, חוצה כיכר, עולה במדרגות לחניון, יורד במדרגות, הולך במסדרון, לבד. המון פעמים אחד מהם נמצא לגמרי לבד. והבדידות הזאת, כן, שמצולמת הרבה פעמים גם מזווית די גבוהה, נותנת תחושה כזאת של לבד, של סכנה, של מעקב, ומן הרגע שאומרים, אולי אתם במעקב, אין את הסצנה שבה מחפשים את המיקרופונים, אבל יש את התחושה שאולי יש מיקרופונים, ולאט לאט זה גם נכנס לתוך העלילה, אבל זה נמצא בסרט מן ההתחלה, וזאת אווירה שאתה במעקב.
Forget the myths that the media has created about the White House. The truth is, these are not very bright guys, and things got out of hand.
Hunt's come in from the cold. Supposedly he's got a lawyer with $25,000 in a brown paper bag.
They follow the money.
What do you mean? Where?
Oh, I can't tell you that.
But you could tell me that.
No, I have to do this my way. You tell me what you know, and I'll confirm. I'll keep you in the right direction if I can, but that's all. Just follow the money.
נותן קצת את ההקשר הקולנועי אולי באמת לתקופה הזאת. קודם כל, דני הזכיר מצוין את מי שבעצם הדליף לשני העיתונאים האלה חומר מתוך המערכת.
שלימים מתגלה מי הוא.
נכון, אז קודם כל ככה. אז קודם כל הוא קיבל את הכינוי גרון עמוק, כמובן, בזכות אותו סרט שהוקרן בבתי הקולנוע לגיטימיים. סרט פורנו, מהתקופה של הפורנו שיק, מה שנקרא. שנת 72, הייתה שנת הפורנו שיק, השנים שבה הפורנו הוקרן בבתי קולנוע לגיטימיים בניו יורק ובמקומות אחרים עד אשר נרדף. וגרון עמוק הפך להיות למושג, והמושג הזה הושאל לפרשה הזאת, זאת אומרת, בזכות הסרט שיצא ב-72, אז גרון עמוק שקיבל את שמו, אכן גרון עמוק, אנחנו יודעים מי הוא, מרק פלט, הוא האיש, אגב, לא מזמן יצא סרט, האיש שהפיל את הבית הלבן, נכון. סרט שעוסק אך ורק בכל הפרשה הזאת, דרך העיניים שלו, וסרט גם הוא מומלץ, ומרק פלט הוא זה שבעצם הדליף להם כל הזמן חומרים מתוך החקירה, הוא נתן להם את הליין באמת הכי מפורסם פה מתוך הסרט והספר הזה, והוא אמר להם את המשפט המפורסם, follow the money, כן? follow the money, לכו בעקבות הכסף, זאת אומרת, נמצאו אצל החמישה חבר'ה האלה סכומי כסף גדולים, והוא אמר להם, זה המפתח, חפשו מאיפה הגיע הכסף, זה מה שבסופו של דבר חיבר את השרברבים הללו אל הנשיא, אז זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא ההקשר היותר רחב. השנים הללו, אלה שנים שבו מתפתח מה שאנחנו קוראים ז'אנר שלם, המותחן הפוליטי הליברלי, או בשמו הפופולרי יותר, מה שאנחנו קוראים סרטי הפרנויה. סרטי הפרנויה זה איזושהי קבוצת סרטים שאופיינית לשנים ההם, אבל יש לה המשכים גם להבא. אני חושב שהדבר העיקרי, הבמאי שביים את כל אנשי הנשיא, אלן ג'יי פקולה, היהודי, שכמו שנאמר כאן, במאי נפלא שאנחנו בעיקר זוכרים אותו בזכות בחירתה של סופי מ-1982. טרילוגיית הפרנויה של פקולה מתחילה עוד לפני, בכלל, ב-1971, עם סרט שבמידה רבה מנבא אולי את העתיד לבוא, וזהו הסרט נערת הטלפון והבלש, או קלוט באנגלית, עם סאטרלנד וג'יין פונדה, וממשיך עם סרט שבאמת נקרא The Parallax View, מראה הפרלקסה, פה הוא נקרא באמת המעקב לדעת, שם רע מאוד לסרט הזה, ומסתיים ביצירת המופת הזאת כל אנשי הנשיא, שהיא באמת אולי גולת הכותרת שלה. אבל זה נכון שהיו עוד סרטים מסביב, למשל סרט נפנה בשם שלושת ימי הקונדור של סידני פולק באותם שנים, השיחה של קופולה.
פרסיס פורד קופולה.
לגמרי, אני מסכים איתך שזה חלק מהעניין. עכשיו, מה הסיפור? מה שונה פה? שונה פה, מה שקרה פה שהשתנה, זה ש... מה ההבדל בין פרנויה לפחד, נניח, ספציפי? זאת אומרת, הפרנויה זה מצב שאתה לא יודע מאיפה בעצם האויב שלך, מאיפה הוא מגיע. מהמקומות האלה שאתה רגיל שהם תמיד איתך ולטובתך. כלומר, למשל, הממשל, הנשיא, והגופים שאתה בתור אמריקאי חושב שהם בוודאי פועלים למענך, כמו ה-FBI. והנה אתה מגלה באירוע הזה שלא ככה. ולכן אנחנו מתחילים לקבל מאז בשנים ההם באופן מאוד חזק, וזה גם ילך ויגבר בשנים אחרי, שמקור הרוע הוא בתוך המערכת פנימה. זאת אומרת, מי שתובע את המלכודת בלהפיל אותך, הגיבור הטוב לצורך העניין, הוא לא איזה אויב, כן, אויב חיצוני שאנחנו צריכים ל... לא, זה מי שמפעיל אותך הרבה מאוד פעמים, כן? אפילו שני עשורים אחרי זה יצא סרט מאוד פופולרי, אויב המדינה, אם אתה זוכר, נכון? אתה זוכרים את אויב המדינה? עם וויל סמית, זוכרים? סרט זה, ושוב, הנה, סרט שמי שבעצם עומד פה ומנהל את כל הקנוניה הזאת, זה בעצם הגופים הממשלתיים שבהם אנחנו אמורים לבטוח, כן? זה בעצם הרגע שכל התמימות הזאת אולי של הציבור האמריקאי מתפוצצת, וסרטי הפרנויה נותנים לזה ביטוי מאוד מאוד חריף. אכן, הרבה מאוד ציטוטים, הרבה מאוד הקלטות, הרבה מאוד מעקבים. מי עוקב אחריי? מי מצטט לי? מי בעצם, מי שאני אמור לבטוח בו? מי שאני אמור לתת בו את מבטחי באופן, מה שנקרא, שלם, כי הוא מהצד שלי. לא, הוא לא מהצד שלך. יש לו אינטרסים, והוא בא להפיל אותך. וזה בעצם השינוי הגדול שמתרחש בעקבות פרשת ווטרגייט, וכל אנשי הנשיא זה בעצם הדוגמה אולי המופלאה לזה.
We're about to accuse Haldeman, who only happens to be the second most important man in this country, of conducting a criminal conspiracy from inside the White House. It would be nice if we were right.
You double-checked your sources.
Yes, right.
Bernstein, are you sure on this story?
Absolutely.
Woodward?
I'm sure.
I'm not. Still seems thin.
Get another source.
How many fucking sources do you think we've got?
בואו נחזור רגע לעניין הקולנועי שבסרט. אני מכיר לא מעט אנשים שאומרים שהסרט משעמם אותם. מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? אם נפרק את זה רגע.
תראה, אנחנו בסוכנות שלנו, של זיו ושלי, אנחנו נשמח לקבל את השמות של האנשים האלה.
אתם צריכים לתקן להם משהו באינסטלציה?
אנחנו נדאג שהם יפסיקו להגיד את הדברים האלה, או לפחות לא יגידו אותם בפומבי.
מה הטיעון שלהם? לא, אני אהיה רגע פרקליטו של השטן. אני לא מסכים.
אוקיי.
אבל הם טוענים שהסרט מונוטוני, שלא קורה בו הרבה. כן. אז מה אנחנו, איך אנחנו מתייחסים לטיעון הזה?
אני מצטער בשבילהם. אם מישהו מסרט כזה, שאני ראיתי אותו, אני לא יודע כמה פעמים ראיתי אותו, ראיתי אותו שוב לקראת התוכנית הזאת. זה סרט שגם הרבתי ללמד אותו, ואני דווקא רואה כמה אנשים צעירים, חובבי קולנוע, מתחברים אל הסרט הזה. באמת לא בגלל הדברים הקלאסיים שאנחנו, לא בגלל איזה תפניות בעלילה מי יודע מה, לא בגלל מה שעובר על שני הדמויות הראשיות, לא, לא. הם פשוט נחושים כל כך בדרכם שכן, הם לפעמים מתייאשים קצת וממשיכים הלאה, אבל הם ככה, הם כמו מחבש, הולכים קדימה, 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 שום דבר לא עוצר אותם, הם מין שוורצנגרים של העיתונות, כן? לא עוצר אותם שום דבר, הם מסיתים, והרבה פעמים אני יכול להבין שגם מישהו אומר, שמה, לא קורה כלום, כי הם הרבה פעמים צריכים להתחיל הכל מההתחלה. לעבור עוד פעם על הרשימה, לעבור עוד פעם על הרשימה, לעבור, באמת, מה שהם עושים, הם צריכים פרטים. הם פה עוסקים בפרטים. הם צריכים לדעת סכומים, מאיפה יד ליד, ולמצוא אנשים שיסכימו לספר את זה. הבעיה היא שאף אחד לא מוכן לדבר. אז אני יכול להבין שמישהו נרתע מזה, כי הדבר הזה, אבל אם מישהו מתעניין, כל מי שמתעניין בדברים שהם לא במישור הפרטי בלבד, הסרט הזה מנפנף החוצה את כל הדברים הפרטיים. מדי פעם יש מישהו שאשתו עומדת ללדת, אז הם אומרים לו מזל טוב, נזכרים להגיד את זה ככה באיחור, אתה יודע. זה לא מעניין. כל הדברים האלה מוסרים הצידה. יש פה סיפור פוליטי, ובסיפור פוליטי אין מקום לתכונות אישיות, זה לא הדבר העיקרי. גם הסרט לא עוסק אפילו בתכונותיו שהפילו אותו של ניקסון. זה לא עוסק בזה.
הוא לא עוסק בניקסון.
אתה יכול להבין, להבין קצת את האופי של האורך, להבין קצת את הצורה שבה חי וודוורד, אתה רואה שהוא כזה, הוא רווק, הוא מרושל, הוא לא מסודר, הוא גם עיתונאי כנראה לא, עדיין לא יודע.
וודוורד צריך להגיד למאזיננו, הוא מגולם כמובן על ידי רוברט רדפורד, כן?
כן, והוא, אתה יודע, אנחנו יודעים עליו קצת יותר פרטים, אנחנו רואים אותו בדירתו, אנחנו רואים, הוא פעם אחת אפילו מאחר לפגישה, בפגישה חשובה מאוד. דסטין הופמן מגלם דמות שהיא יותר ותיקה ממנו, הוא חדש בעיתון, אבל ותיקה יותר, מעשן הרבה, שותה הרבה קפה, אבל אין מעבר לכך, אין להם חיים פרטיים, אין להם, הם רק עיתונאים. אנשים אלה הם רק עיתונאים, ועורך העיתון, אז פעם אחת באים אליו הביתה, אבל הוא רק עורך עיתון. אנשים הם רק מה שהם עושים. זה ככה בנוי הסרט. ולכן הסרט עצמו, בהקשר של העלילה, בוא נאמר ככה, הוא עיתונאי. ואם זה לא לעניין, אם זה לא דבר חשוב, אז הוא לא נמצא בסרט. ויש אולי אנשים שלא אוהבים כזה דבר.
אני הייתי אומר כזה דבר. קודם כל, כמובן טעם אישי, אנחנו לא נדבר על טעם אישי, אבל דבר אחד ברור, הסרטים של שנות ה-70 שהוא בעיניי, ואגב לא רק בעיניי, העשור המופלא והגדול ביותר בתולדות הקולנוע האמריקאי בעיניי, בפער אגב מכל השנים שבאו לפני זה ואחרי זה, קודם כל יש פער עצום בהקשר של הקצב, המושגים של היום של קצב קולנועי בעיקר. וזה מה שכל כך יפה בסרטים ההם, כי בעיניי הסרט הזה הוא באמת מחויב יותר, ושוב אני שם גרשיים, למרות שלא רואים את זה בקולנוע, ברדיו, סליחה, אני שם גרשיים פה, הוא מחויב יותר לאמת מאשר לדרמה הקולנועית. זאת אומרת, הוא יעדיף להראות לנו את תהליך העבודה והחקירה הזאת, מה שנקרא, מה שיותר קרוב למציאות, ולכן באמת הם כתבו גם את התסריט, וודבורג כתב את התסריט, רדפורד זה סרט שלו, זאת אומרת, הוא רכש את הזכויות, והוא זה שבעצם הפרויקט, זה פרויקט שלו, שהוא ראה בזה ככה ממש זכות גדולה.
הבייבי שלו.
ממש בייבי שלו, כן. אני חושב שהסרט הזה פשוט מראה לנו באמת עבודה עיתונאית, מחויבות עיתונאית, ויוצר שני כוכבי ענק, וכמה שזה נראה מוזר, הוא יצר פשוט שני כוכבים, ווודוורד וברנטה הם פשוט כוכבי ענק, הם יצרו גל עצום של אנשים שרצו להפוך להיות עיתונאים בזכותם. הם אחרי זה מוזכרים גם בהרבה סרטים אחרים, כאלה דמויות מיתיות כאלה. מי שבנה את האתוס הזה זה בעיקר הסרט הזה, שמוקרן בלי הפסקה, והוקרן בלי הפסקה, במצב ספר לעיתונות, בכל שאלה שעוסקת בדמות העיתונאי, ואיך עיתונאי אמור לפעול ולעבוד.
גם במצב ספר לממשל.
כן, כן. אז הסרט הזה הוא באמת איזושהי אבן דרך מהבחינה הזאת. זה נכון שהסגנון בימוי בסרט הזה איננו לוחץ על כפתורי...
יש אמרו פרווה.
לא, פרווה הוא לא בשום צורה. הוא לא בשום צורה.
דעות.
יש שם סצנות נהדרות למשל. שוב, זה קודם כל עולם כמובן, אפילו לא אנלוגי, הוא אנלוגי ברור, אבל הוא עולם של ניירות ועתים, כן? אין עוד... אחד הדברים שמכים אותך בהלם שם, שעדיין אין מחשבים, אין מחשבים, הם לא חלק מהפרקטיקה של ה... למשל, הולך לחפש חומר... בספרייה, סצנה נהדרת, שגם מצולמת מדהים מלמעלה, אחד השוטים היפים בסרט, שהמצלמה ממוקדת עליו, ואז עולה, 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 ממש לגובה הקתדרלה כמעט של הספרייה של הקונגרס, ששם הוא עובד על חומר. עכשיו, למה זה סצנה כל כך יפה? מכיוון שלאט לאט מתגלה שהוא נמצא בעצם בתוך סוג של מבוך. וככה זה נראה. זה אחת הסצנות הכי יפות שאני הכי אוהב בסרט הזה. אתה מסתכל למטה ואתה רואה, הוא קטן קטן בתוך מבוך, וזה בדיוק העניין, שכולם מנסים להטעות אותם, וכולם מנסים לסבן אותם, וכולם מנסים למנוע מהם אינפורמציה, והם מצליחים לצאת מזה. אז אני אומר, הסרט הזה הוא הכי רחוק מפר... יש שם סצנה נהדרת, למשל, שהוא מבין שעוקבים אחריהם, שמצוטטים להם. אז הוא מגיע, לבית של ברנסטיין, ומגביר את המוזיקה של באמפליפייר, כן, מגביר את המוזיקה בענק, וכותב לו, הוא כותב לו, במקום לדבר, אומר, מאזינים לנו וכולי. שוב, זה פעמים ראשונות שהדבר הזה בכלל מוצג בקולנוע, מה שהיום זה מאוד, מאוד מקובל. בקיצור, משעמם זה לא בשום צורה, וצריך לתת לקצב הזה, להתמסר לקצב הזה, מרתק. זה נכון שהוא מאוד מחויב לנושא. אין למשל באמת סיפור משני פה. מה שבעצם דני רוצה להגיד, זה נכון.
אין קישוטים ואין שומן.
אין סיפור משני, אין סיפור אהבה של הגיבור, אין, לא חוטפים את אהובתו של הגיבור, ומורידים לה את האצבעות עם מלחם, לא, זה לא מה שיש שם. יש שם באמת שחזור נהדר של תקופה, של זמן. אגב, עוד אחד מהדברים שאני כל כך אוהב בקולנוע, קולנוע לעולם, נדמה לי, מי זה אמר? רומר. נדמה לי שרומר אמר שכל סרט הוא גם סרט תעודה. ורוצה לומר שבעצם לראות קולנוע זה קפסולה של זמן. וזה אחד הדברים הכי מענגים בסרט הזה. לראות את העידן ההוא. איך בכלל חיו ואיך עבדו בעידן של אין מחשבים, של עבודה היא עבודה סזיפית, של, התחלנו לדבר על הספרייה, כרטיסיות, כרטיסיות, הוא בא, הוא מבקש את הכרטיסיות, בשביל לברר מי, מי השאיל את הספר הספציפי, היה לו חשוב, הוא מחפש בכרטיסיות של ספרייה, כל מיני דברים שהם באמת עולם הולך לנעלם, ואז היו פרקטיקות, פרקטיקות נהוגות, זאת אומרת, הסרט שנעשה בזמן האירוע, הוא לא משחזר תקופה, זה ממש לא המצב, הוא ממש מצולם בתקופה של ההתרחשות. הוא, תחשבו, 76, הוא מדבר על מה שקרה שנתיים קודם. מאוד מאוד קרוב להתרחשויות, ומהבחינה הזאת הוא באמת פשוט מסמך מופלא, גם בהקשר הפוליטי, עיתונאי, תיעודי, מה שאתם רוצים. סרט נהדר.
יש המון סיפורי משנה שלא זוכים להיות סיפורי משנה. כמעט בכל פעם שהם נכנסים, מצליחים להיכנס ולדבר עם מישהו, שם יש דרמה ענקית. אבל הם עיתונאים, הם לא באמת, עכשיו הם לא מוצגים כאנשים שמנצלים, הם מתוחכמים, בעיקר הדמות שדסטין הופמן מגלם, בעיקר היא, יש לה יותר תחבולות כאלה, היא קצת יותר מנוסה, אז הוא יודע למשוך בלשון אנשים מסוימים, לשים רגל בין הדלת והמשקוף כדי להיכנס פנימה, לבקש קפה, לבקש אש, אבל שמה יש דרמות ענקיות, אנשים שמפחדים על חייהם, אנשים שיעבדו את עבודתם, אנשים שנעצים להגר, אנשים ש... אבל הדרמות האלה, אנחנו רק חולפים עליהם, כי זה לא סיפורם של האנשים האלה, זה סיפורה של אומה. זה סיפורה של אומה. זה אפילו לא סיפורו של העיתון הזה, במובן הזה שגם ההחלטות שהבוס אומר, אתם תרסו לי את העיתון, או אני הולך איתם, אז אין איזה צהלה של כל העיתון, וכנראה שהעיתון ישרוד גם אם יפרסמו וגם אם לא, ויהיה לו משבר, יהיה לו בטן ויעלה, זה לא על זה. כן. זה ישנו שם. יש את האינטרס הזה, יש את האינטרסים של אנשי העסקים של העיתון, יש את האינטרסים של אנשים שרוצים ללכת לכיוון יותר צהוב, לאנשים יותר לאינפורמציה וכו' וכו'. כן? אז העניין הזה הוא ישנו בסרט, ואתה רואה שהוויתור הוא פנטסטי. מצד שני, בסיפורה הזאת, נגיד של אומה, כמו שאמרתי, אז אם אתה מסתכל על כל העולם הזה שהם, הסיפור, תקרא לו משנה או הראשי, זה לא משנה. אז תראה איך הוא, כמו שתיארתי, איפה הוא נמצא. הוא עובר מאור לחושך, יש פה הרבה שימוש במה שנקרא סגנון של הקולנוע האפל, אבל עם תוספת, כי בקולנוע אפל, גם השחקן, הדמות הראשית, אם היא הולכת, למשל, מימין לשמאל, היא תיאלץ לעבור בין אור לצל.
לא, יש הבדל גדול, כן, כי בקולנוע אפל, גם לדמות הראשית, יש אפלה בנשמה ובאישיות, זאת אומרת, גם
כן,
היא
כן,
בעצמה אפלה.
כן, כן, הם לא גיבורים של סרט אפל, בכלל לא. אבל גם כאן, כשהם הולכים, אז דאגו שיהיה איזה פס אור קטן שילווה אותם כל הזמן. הם, בחושך הכי גדול, הם אף פעם לא בחושך. הם נמצאים, מביאים איתם את האור הקטן, לפעמים הוא לא מספיק. וגם כשהם חוששים לחייהם, או חוששים, אז הם לא מתנהגים כמו בסרט פעולה, כמו שתארת את זה, זה לא קורה כך. זה, אוקיי, זה המצב, צריך להתנהג קצת אחרת, ו... ויש גם תחושה שגרון עמוק, שהתפאורה שהוא ייצב לעצמו, כן, הוא קצת, הוא משתעשע בעניין הזה, הוא נהנה להיות שם בסיטואציה הזאת, כי מאחר והאינטרסים שלו לא ברורים בסרט לחלוטין, לא מבינים למה הוא מספר, לא יודעים מה הוא היה, נכון. אין לנו אפילו אפשרות לדעת.
אסור היה להגיד אז. אז זה היה, אז זה היה אחד הסודות הכי שמורים, אסור היה אפילו, בגלל זה קראו לו גרון עמוק, אסור היה לומר דבר וחצי דבר עליו. אגב, הם, מה שמדהים, שהם שמרו על החיסיון שלו עד מותו ב-2005, רק היה כבר שמועות, נכון? השם דלף. הם לא אישרו את זה עד מותו של פלט, ורק אז הם אמרו, נכון, זה הוא, ונתנו לזה אישור גושפנקה סופית.
הייתה גם שמועה שהוא קצת כן רוצה שידעו, קצת שידעו שהוא...
לפי הסרט הוא עשה דרמה גדולה, חושך הזה, וזה היה, אנחנו לא יודעים אם זה היה בדיוק בסיטואציה הזאת.
לא באותן השנים, לא.
מניין היה לו את המידע?
הוא היה סגן ראש ה-FBI. הוא היה איש מערכת, הוא האיש מבפנים, ממש האיש מבפנים, כן. והוא ידע שתהליך כל הקאבר-אפ מתרחש, והוא היה שותף לו, כן? זה היה...
ביסורי מצפון, נחלו אותו.
זה אגב, תמיד אני נותן את זה כדוגמה, למה כתורת הקונספירציה לגבי רצח קנדי, סביר שהן לא נכונות. כי לא סביר שיש אירוע, קונספירציה כל כך גדולה, כל כך נרחבת,
שאין מישהו שלא יקום, לא
מישהו,
ירצה
להוציא את זה החוצה. מישהו יקום ויאמר, לא אני חושב, לא, אלא אני חלק מהסיפור הזה. אם אתה באמת מפעיל כל כך הרבה אנשים וזה, בסוף ימצא אחד כזה, כן. והנה זה דוגמה מצוינת. אני רק רוצה לסיום להמליץ בחום על עוד כמה, מה שנקרא, סרטי לוויין לאירוע הזה, קודם כל האירוע הכל כך דרמטי הזה. הזכרנו את הסרט על פלט עצמו, שיצא על השנים האחרונות, שמת האיש שהפיל את הבית הלבן. כמובן, הסצנה המפורסמת פורסם מתור פורסט גם, שפורסט מגלה שאת השרברבים האלה ומרים טלפון למשטרה, הוא אומר שיש להם שם איזה בעיה עם החשמל, וזה, אבל זה כמובן קטן, אבל אני רוצה להמליץ על עוד סרט נהדר בעיניי, שגם הוא עוסק בעיתונאות, אבל בעיתונאות של פוסט מורטום. כמה שנים אחרי, ניקסון, אחרי שבאמת הפך להיות האיש הסנו ביותר באמריקה, בפער, מחליט אולי לנסות ולחפר במשהו, והוא מתראיין לעיתונאי דיוויד פרוסט, ובאמת לסדרה של שלושה רעיונות ארוכים, ומהרעיונות הללו, שזה לכאורה הדבר הכי משעמם בעולם, כאילו, עושים סרט פרוסט ניקסון של רון האוורד ב-2008, תקשיבו, מדובר בסרט אדיר, אדיר, שעושה מכלום, משני, מטוקינג הד, אתה מדבר על טוקינג הד, משני, אתה פשוט יושב מרותק, כן?
כי דייביד פרוסט מוציא מניקסון תוך כדי הרעיונות, מוציא מנו סוג של וידוי.
בקשת סליחה אפילו, אפילו בקשת סליחה.
מסויגת, אבל מוציא.
כן, כן, אבל זה באמת סרט נפלא. ממש, אחד הזה, אז מומלץ בחום לראות ברצף.
You know the results of the latest Gallup poll? Half the country never even heard of the word Watergate. Nobody gives a shit. You guys are probably pretty tired, right? Well, you should be. Go on home. Get a nice hot bath. Rest up 15 minutes. Then get your asses back in gear. We're under a lot of pressure, you know, and you put us there. Nothing's riding on this except the First Amendment of the Constitution, freedom of the press, and maybe the future of the country. Not that any of that matters, but if you guys fuck up again, I'm going to get mad.
Thank you.
סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, ואם תרצו על עוד סרט שעוסק בעיתונות ותקשורת, אז כמובן רשת שידור של סידני לומט. וכמובן עוד סרטים רבים מז'אנרים מגוונים, הכל נמצא באפליקציה שלנו שקוראים לה פשוט כאן, נכנסים לאזור פסטיבל כאן, וכל הסרטים יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו יובל יסוד, לעורכת הטכנית שלנו חן עוז, אנחנו מאוד מאוד מודים. למרצה שלנו לקולנוע זיו אלכסנדרוני, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לכם.
אני הייתי יונתן גת ודני מוג'ה, מה זה הטייפ הזערורי הזה שנמצא פה מתחת למיקרופון שלי? מה הולך פה? אני מוקלט מה, בפעמיים?
יונתן, תסתכל על המיקרופון שלנו, הוא גדול, הוא כן. נוכח.
כן.
נכנסה לך פרנויה.
טוב, אשתדל להשתחרר ממנה דני, עד לשבוע הבא, שבו אנחנו נעסוק בסרט מופת נוסף. ביי ביי.
להתראות.
להתראות, ביי ביי.